ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הימים ימי שלושת השבועות, ואני רוצה בסייעת הדשמיה לייחד לזה כמה דקות. ימי בין המצרים, ימי צער לישראל, כל רודפיה ישיגו בין המצרים. יש מנהגי אבלות שנוהגים בשלושת השבועות, והם הולכים ומחמירים איתנו עוד ועוד ועוד עד תשעה באב, וטוב ללמוד את ההלכות הללו בימים הללו, לדעת כיצד לנהוג. חלק ו' במשנה ברורה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות, ושם יהיה דבר מעניין שכתוב בהלכות תשעה באב, זה שיש מחמירים אפילו לא לאכול בשר שלושה שבועות. מעניין מאוד. שלוש שבועות לא אוכלים בשר. כנראה שהשולחן ערוך כותב, אז הוא רק כאלה שנוהגים. מעיקר דינא דגמרא זה ערב תשעה באב. וכאן כתוב, יש נוהגים בשולחן ערוך שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו. היינו בשבוע שחל בו. שנה זה שאלה מורכבת, ויש שמוסיפים ראש חודש עד התעני, כמנהג האשכנזים, ויש שמוסיפים יוד זין בתמוז. טוב, נו, אז זה העניין של האבלות, שלא יאכלו בשר. יש הרבה תחליפים טובים. הרמ"א, הוא כותב, שנוהגים שאין נושאים נשים מיוד זין בתמוז ועד תשעה באב. הוא כותב נוהגים להחמיר, אבל זה לא כתוב, לא עשו מדינה דגמרא שלא נושאים נשים יוד זין בתמוז, וזה קצת פלא שצריכים לחשוב עליו. להקים בית בישראל, דבר הגדול ביותר שיש, מצוות פריה ורבייה כל כך גדולה, ואף על פי כן באו והחמירו, וכל בית ישראל נוהג בזה, לא רק הרמה שמביא את הדין הזה, שלא להתחתן בשלושת השבועות. מדוע? משום שהימים הללו הם לא ימי שמחה. הימים הללו הם ימים שהתוכן שלהם, שהמהות שלהם, הוא ימי אבל. ולכן לא שייך סתירה להתחתן, לעשות חתונה בדבר הזה. וכך נוהגים כל ישראל. אבל מוסיף המשנה ברורה על הדבר הזה, שאסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז ותמוז ואילך. הרמ"א הוסיף ואמר, לא רק שלא נושאים נשים, אלא ראוי להחמיר, כל זה חומרה, ראוי להחמיר, והוא אומר פה שאסור לעשות, הרמ"א אמר, נוהגים להחמיר, שאסור לעשות גם ריקודים ומחולות. ואני חושב שזאת הנקודה קודם כל, ואני חושב שראוי לבני ישיבה, לעניות דעתי, להחמיר בשבועות הללו, וזה לא נוגע לשאלה אם הוא אשכנזי או ספרדי, והוא יגיד שבוע שחל בו בתשעת הימים. נכון לבן ישיבה שרוצה להיות קצת מעל החיים, לא לשמוע מוזיקה בשלושת השבועות, שהרי בכלל לשמוע מוזיקה כל השנה, זו שאלה לא פשוטה. כל מיני תירוצים כאלה, למה מותר לשמוע מוזיקה אחרי החורבן? אלא אם כן, מישהו יש לו ענייני נפש ועצבות ומרה שחורה, אבל עצם העניין, אני חושב שזה הדבר המשמעותי שצריכים להרגיש אותו. לעניות דעתי, ככה הוא לנהוג, שנימנע מהדבר הזה, וגם אם נמצא כולות בכל מיני ספרים חדשים שיכתבו, אני חושב בעניותי שראוי לא לקחת את הכולות האלה. כמו שאמרתי, אלא אם כן, מישהו, אנחנו נמצאים פה, רואים ממש מהחלון אצלנו, שזה מהותי כל כך בישיבה, כך אני חושב שראוי פה, גם אם מישהו יקל באקו, פה ראוי לנהוג אחרת. שוב אני אומר, אלא אם כן זה נוגע במישהו יש לו מרה שחורה, עצבות, שישאל ונתיר לו. לישיבה יש גם ימי צער פרטי. בימים הללו נפל בצוק איתן אביתר תורג'מן, השם יקום דמו. וביום חמישי, אחרי שהוא כללי שכולנו נלמד, ובעזרת השם, באהבת התורה ובשמחת התורה, יש הזכרה, וראוי שעל כל פנים, בני הישיבה יכבדו בערב שיתקיים כאן, ותורכים מאוד משפר תורג'מן שמגיעים מבית שעה וכל השבוע אור להיכנס לתוך המקום הזה כדי להעלות את זכרו בבית המדרש שהוא כל כך אהב וחיכה לו. אז ראוי שנכבד את זכרו ואת המשפחה שלו. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה קטנה. אנחנו נמצאים אל מול פני הר הבית. יש כאלה עולים להר הבית, אולי זה נובע ממקום גבוה בנפש, אולי זה מחוויות לאומיות, אינני יודע, אנחנו לא סוברים כך. אבל אנחנו מהחלון שלנו, ניבט אלינו העניין הזה רגע רגע, שנסתכל שכינה מן הבית הזה. וזה קשה לנו להרגיש את זה, בפרט שהתרגלנו. מי שרוצה להרגיש יותר, לנסות לעשות משהו להרגיש, אני חושב ש... כדאי לחשוב על זה שמדי פעם בשלושת השבועות יקיים מה שאומר המשנה ברורה בסוף הסימן הזה של תו קוף נון א' של הלכות תשעה באב, ושם הוא אומר ש ובכוונת הארי כתב שיתאבל בימים ההם עד חצי היום ויבכה כמו חצי שעה. מה הכוונה? הכוונה היא לאמירה תיקון חצות, תיקון רחל, אחרי חצות היום, אחרי מנחה. אנחנו, לא יודע, אולי יש פה כאלה בתוך הישיבה שהם אנשי תיקון חצות, הלוואי. חפץ חיים בעצמו לא היה אומר תיקון חצות כל השנה. מספרים שהרב זצ"ל ישב בחברותא שלו, בין 12 הם היו, ב-12 בלילה ולמדו. הרב התיישב, הם ישבו לעשות תיקון חצות, והרב זצ"ל מאוד בכה. אמר לו החברותא שלו, מה אתה בוכה כל כך? גם אני אומר תיקון חצות ובוכה. אמר לו, אבל אני כהן, ילד בן 12 בוכה. לא יודע אם אנחנו במקום הזה, הלוואי שהיינו זוכים להרגיש מקצת מקצת עם מה שהוא הרגיש. והחפץ חיים בעצמו מובא במנהגים שהוא לא נהג לומר תיקון חצות כל יום במשך השנה, אבל בשלושת השבועות הוא נהג לומר אחרי חצות היום את התיקון כמו שנהוג. וכך אומר לוח מנהגי ארץ ישראל, שזה המנהג. אני דיברתי על זה פעם בשנים שעברו, על הסתירה שבדור שלנו, ועל זה שדנים בשאלה הזו אם זה שייך או לא שייך. אני רק אמרתי שמי שרוצה להרגיש קצת, יישב כמה דקות ויאמר כמה מזמורי תהילים עם כמה מילים של צער, ורק יחשוב קצת על הדברים. להרגיש קצת, זה כל כך קשה להרגיש. אני מדבר על עצמי, זה כל כך קשה להרגיש. יש לנו ברוך השם הכל ואין כלום מצד מסוים. אם שכינה לא איתנו, אם אבא לא איתנו, אז אין כלום, אבל יש לנו הכל ברוך השם. אני חושב שהעיקר קודם כל, כמו שאמרנו, מבחינה הלכתית זה להימנע ממוזיקה בשלושת השבועות. והדבר השני, שמי שרוצה להרגיש קצת, זה בשב ואל תעשה. מי שרוצה בקום עשה, יכול להיות שיעשו את זה כאלה בצינה, שלא יראו, שלא יגידו שהם צדיקים. יכול להיות. דיברנו בשבוע שעבר על הנהגה תובנית מאוד, שאדם הוא יכול לדבוע מעצמו הרבה, ואדם בוחר את מסלול חייו. שהרי כידוע במה שחשוב לנו, אנחנו יכולים לקום ב-4 בבוקר ולעשות את זה בלי שום בעיה. כל מי שעבר את מסלול הצבא יודע שבצבא אנחנו מגלים שיש לנו הרבה הרבה יותר כוחות ממה שחשבנו. ולכן דיברנו בשבוע שעבר שצריכים להרבות בדרישה עצמית מעצמנו, והגבול לדבר הזה הוא השמיים. צריך להאמין בעצמנו שיש לנו המון כוחות. צריך להאמין בעצמנו. אם נאמין שיש לנו כוחות עצומים, אנחנו נגלה אותם בפועל. אבל לשם כך, צריך לחשוב על זה, לבחור בדבר הזה. וכבר אמרנו שראוי לעשות לוח זמנים מסודר. וככה, אם אדם יכניס את מימד הלחץ שדיברנו עליו, הוא יצליח, אין שום ספק. אבל אני רוצה להוסיף נדבך חשוב מאוד. ניגש אליי מישהו ודיבר איתי בשבוע שעבר, הרבה ניגשו אליי אחרי הדברים, ומישהו שככה הערתי, הרגשתי שצריכים להוסיף עוד נקודה מאוד מהותית. באמת אישה לשואל, מה הוא מדבר? הרי אנחנו רואים הרבה בחצי כוח בעולם, וגם זה טוב, נפלא. מניין הכוח? איך אפשר להצליח באמת? אספר לכם מעשה ששמעתי לפני המון המון שנים מיהודי חשוב שמעולם לא ראיתי אותו, הרב דוקטור יעקובסון, יש לו הרבה ספרים חשובים בענייני חינוך. שמעתי לפני עשרות שנים ממנו סיפור. בחור אחד הגיע לחזון איש מאוד מתוסכל. בחור הזה אמר לחזון איש ששבועיים הוא מנסה ללמוד סוגיה ולסדר אותה ולא מצליח. אחרי שורה שלא הולך לו, הוא פנה לאיזה אברך או לחברותה שלו, אברך, ואמר לו, אולי אתה יכול לעזור לי להציע את הדברים? אמר לו, בסדר, תן לי לנסות להתבונן בזה. אחרי כמה שעות הוא חוזר אליו, דברים מסודרים, מעוקצעים, הכל ברור, דבר דבור על אופניו. חוזר, הרגיש תסכול, הלך לחזון איש. אמר לו חזון איש, כשלך תהיה אישה ושלושה ילדים, גם אתה תעשה את זה בחצי יום. מה פירוש הסיפור הזה? אז אותו יהודי, שהוא איש חינוך דגול, אני מבין, הוא הסביר ככה. הוא הסביר כמו שדיברנו. הוא אמר שבעצם ההכרח, היהודי הזה יש לו שלושה ילדים. אין לו הרבה זמן. הוא יודע שהוא חייב, יש לו זמן קצוב יותר. הוא לא יכול להתמרח בלשון הצעירים. אז הוא מצליח לעשות יותר, בזמן יותר קצר. כך הסביר את זה אותו אחד. וזה בעצם קרוב מאוד למה שסיפרנו מהרבי מלובביץ, עם ההסבר של הרב שטיינזץ, בשבוע שעבר, על היכולת של אדם ללחות את עצמו להשיג יותר. כשהצעתי את הדברים בפני מורי ורבי הרב קץ, ואמר לי, לא זו הייתה כוונת החזון איש. לא יודע, אז אני חושב שהדברים נכונים, אבל לא זאת הייתה כוונת החזון איש. עכשיו נגיד, האם הוא ידע לחשוב כוונת החזון איש? הרשיתי לעצמי, חשבתי, ואני אספר ברבים, אנחנו שמענו הרבה מהרב קץ מה זה החזון איש ומי היה החזון איש. הוא היה קרוב אליו מאוד. אולי אספר שהחזון איש קיבל ארבעה סטים של רמב״ם מארצות הברית בימים שלא היו רמב״מים מצויים ככה לקנות. הוא אמר שמי שיבחן אצלו נשים נזיקין גמרא ראשית תוספות והיה מסתיים יקבל סט כזה. ארבעה סטים חוקו, שניים מתוכם בישיבת הכותל. הרב קץ שיאריך ימים והרב דימיטרובסקי השם ישלח לו רפואה שלמה, שכבר לא מכירים אותו פה רק המבוגרים. והרבה סיפורים שמענו מהרב קץ על החזון איש, כך שאני חושב שאני יכול להסביר את החזון איש עם הרב קץ. אמר החזון איש, אמר רבי יעקב שהחזון איש התכוון כך, כשתהיה לך אישה ושלושה ילדים, ואני מוסיף על דבריו, יהודי שיש לו אישה ושלושה ילדים והוא עמל בתורה, זה מסירות נפש. זה מסירות נפש. העולם הרחב מרגיש שפה כבר בקושי אפשר לגדל משפחה אחרי שלושה ילדים. אמר רבי יעקב, כשתהיה לך אישה ושלושה ילדים ואתה תעמול בתורה, ואני מוסיף במסירות נפש, תהיה לך עשיית הדשמיה. ואני רוצה לדבר על זה. זאת הספרת חשובה מאוד לדברים של שבוע שעבר. הגמרא בסוף מסכת נידה בדפיין עמוד ב', מי שירצה לראות, מספר שם דבר מאוד מעניין. אנשי אלכסנדריה שאלו את רבי יהושע בן חנניה כמה וכמה שאלות. הם שואלים אותו ארבע סדרות של שאלות, והסדרה האחרונה, אומרת הגמרא, שלושה דברי דרך ארץ הם שאלו ממנו. שאלו אותו, מה יעשה אדם ויחכם? איך אדם יהיה חכם בחוכמת התורה? שאלו אותו, מה יעשה אדם ויתעשר? איך אדם יצליח בעסקים? דבר מאוד חשוב. שאלו אותו, מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים. אז הוא ענה לכל דבר מה צריך לעשות. לדבר הראשון, מה יעשה אדם ויחכם, אני קורא את הגמרא, אמר להן, ירבה בישיבה, בישיבה, היינו, ירבה בלימוד התורה, ואני מוסיף, ירבה בישיבה. לא חייבים אחרי שיעור האלה, עצור. ירבה בישיבה, ירבה בלימוד בישיבה, שיש שם תלמידי חכמים, ויש מעבירי מסורת, ויש ממי ללמוד תורה. ירבה בישיבה, וימעט בסחורה. צריכים גם להתרחק מהדברים שמרחיקים, זה ברור, אם כל הזמן הוא יהיה בישיבה אבל הוא יעסוק בדברים אחרים, יצא מארץ. ירבה בישיבה ויעסוק בסחורה. שאלו אותו אנשי אלכסנדריה, אבל רבה, הרבה עשו כן ולא הועיל להם, הרבה עשו וזה לא עזר להם. אז הוא אמר להם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. הם יבקשו רחמים מריבונו של עולם, מוביל כאן הגמרא מביאה פסוק, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הקדוש ברוך הוא נותן מעצמו את חוכמת התורה, יעיף חוכמה לחכימין מעצמו. והגמרא מביאה זה משל. שאלו אותו, שואלת הגמרא, אם ככה מה יקמש עלינו? לא מובן. הם שאלו אותו מה לעשות, אז הוא אומר להם ללמוד, להתנתק ממה שקורה עכשיו בכל המקומות בעולם ולעמול בתורה. אומרים לו, אבל זה לא לכולם מצליח. אז הוא אומר להם, התפללו. אז מה הוא אמר? שיתפללו. בואו נתפלל שנדע את התורה, נשים את השס על הראש, נשאל לידו ונדע את השס, נתפלל טוב טוב, נבכה. אומרת הגמרא, דהה בלא הלא סגיה. וככה הגמרא אומרת על שלושת הדברים. המתבונן נראה את הגמרא שם. אי אפשר להצליח בתורה בלי עמל תורה, בלי לימוד, בלי שקידה, בלי התנתקות. אבל אם אדם יגיד רק זה, צריך גם סייעתא דשמיא, צריך גם תפילה. ולשון הגמרא, יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. צריך להרבות בתפילה. זה בעצם החידוש של הגמרא. הגמרא בעצם אומרת, צריכים שני דברים גם כדי להצליח בכל העניינים בחיים. צריכים לעשות את ההשתדלות שצריכים לעשות, כל דבר לעניין שלו, אבל זה לא מספיק. צריכים תפילה, צריכים סייעתא דשמיא. זה דבר מפתח בחיים, וזה דבר שצריכים לרכוש גם בישיבה, להבין, לחיות עם ריבונו של עולם. כמו שאמר אתמול אחד מבוגרי שיעורי שהוא קיבל את זה בישיבה, לחיות עם ריבונו של עולם, להבין שיהיה בלא הלא סגיה. אי אפשר לנצח בקרב בלי ריבונו של עולם, ואי אפשר להצליח בחיים בלי ריבונו של עולם, וגם אי אפשר להצליח בתורה בלי ריבונו של עולם. לחץ והכל, אבל צריך סייעתא דשמיא, כמו ההסבר בסיפורו של החזון איש. וחזון איש באמת כותב, הלימוד והתפילה קשורים זה בזה. עמל הלימוד עוזר לאור התפילה, והתפילה עוזרת את הלימוד. ועוד כתב החזון איש, אמרו בגמרא, הוקמי גרסה סייעתא דשמיא. כדי שלהצליח בלימוד ובסוף נדע מה שלומדים, צריכים סייעתא דשמיא. לזאת העצה, תפילה בברכת שומע תפילה בנוסח שתנסח בעצמך. אבל אחד ואחד מאיתנו רואים את זה המון, זה תפילה דאורייתא. ידבר עם ריבונו של עולם, אומר המסילת ישרים, כדבר איש של רעהו. ריד ריבונו של עולם, בקש אותו, אני רוצה להצליח בלימוד, אני לוחץ את עצמי, אני רוצה להשיג. ואז האדם מגלה שיש לו כוחות בלתי מוגבלים והוא מצליח. בלתי מוגבלים, כמו שאמרנו, הגבול זה השמיים. צריך עמל וסייעתא דשמיא, עמל ותפילה. וכיוון שנשאר דקה, אמרתי אם נשאר זמן אני אקרא. יש איגרת מדהימה של החזון איש, עסקנו היום בחזון איש. יש איגרת מדהימה של החזון איש בחלק ג', איגרת קוף נון א', ושם הוא עוסק בתפילה, ממש ממש כדאי לראות. והוא מסיים כך, והנה אמרו מיום שחרב בית המקדש כל השלים ננעלו. מה המשמעות של החורבן? שהשמיים סגורים. יש מחיצה של ברזל, חוץ משערי דמעות, המים האלה בוקעים את המחיצה. ואם יזכה האדם להרגיש את הרע והנמאס בהיעדר ידיעת התורה, אם אדם יזכה, צריך זכות לזה, להבין כמה זה חשוב אם אני לא יודע תורה, עד שימאס לבבו בבכי לפני המקום ברוך הוא, זה יגרום לו שהוא יבכה. הנה ידע האדם כי כבר זכה הרבה ואשרי חלקו. הוא כבר מובטח הוא שתפילתו נשמע, ואם החזון ישמע מובטח, אז זה מובטח. אך על האדם להוסיף שקידה על שקידתו יום יום, כי האדם כעץ השדה הולך וגדל. אני אומר כמה פעמים, אשרי מי שגדל בתורה, לא אשרי מי שגדול בתורה, זה לא צריכים להגיד, אשרי רב אביגדור. אשרי מי שגדל בתורה, הוא כל יום עוד סדר ועוד סדר ועמל ועוד ועוד ועוד. הוא גדל כמו צמח. כי האדם כעץ השדה הולך וגדל כל ימי חלדו. והעמל וההשתדלות הן הן הנקראים חיים באמת. לעשות חיים, לצאת לחיים, העמל וההשתדלות אין אין החיים. סוף דבר, דרך ההצלחה היא עמל, עמל. אבל יחד עם זה, עם הדרישה העצמית הגדולה מעצמנו, צריך תפילה וסייעתא דשמיא.